שבת דף למד זין עמוד ב', נתחיל בעמוד א' שורה שנייה מלמטה. ראינו את דברי המשנה בלמדו עמוד ב', לגבי קירה שהיא סיכה בגפת ובעצים, לא ייתן עד שיגרוף או עד שיקטום. ראינו שני אפשרויות איך לפרש את המשנה, האם זה חוזר על איסור שהייה לא להשעות את הגדרה על גבי הקירה בערב שבת, כל עוד שהוא לא גרף וקטם, ולמה? כיוון שלמרות שהתבשיל נמצא כבר אחרי שליש בישולו, לפי חכומים, באו חזל ואסרו, שמה הוא יחטא, כאשר הוא משאיר את הגדרה על גבי הקירה בשבת, הוא יבוא לחטות בגחלים כדי שהבישול יתקדם מהר יותר, וזה יגיע לבישול יותר טוב מאשר רק שליש. ואילו, אפשרות שנייה, שהמשנה דיברה לגבי חזורה, שלא יחזיר את הגדרה, אלא אם כן הוא גרף או קטם. אבל לגבי שהיה להשאיר את הסיר, את הגדרה, על גבי הקירה, זה אנחנו לא מצליחים בכלל לגרוף או לקטום, וזה כשיטת חנניה, אם אנחנו נפרש כך את המשנה, שחנניה אומר שברגע שהתבשיל הגיע לשליש בישולו, הוא כבר ראוי למאכל, אין חשש שהוא ייחטא, וממילא, הרי כל האיסור להשאיר את זה, כאשר הגחלים עדיין נמצאים כאן, להשאיר את הגדרה על גבי הקירה, הוא רק משום שמא ייחטא, בכזה מצב הוא לא יבוא לחטות, כיוון שהמאכל ראוי גם ככה לאכילה. כעת נראה כאן בשיטת חכומים שני אפשרויות בתוך שיטתם. האם כשהם התירו, כשהתבשיל מבושל כל צורכו, ואז גם לפי חכומים אין חשש שהוא יבוא לחטות, וממילא יהיה מותר בעינה גרופה וכתומה, מה קורה במצטמק ויפה לו? האם כיוון שישנם תבשילים, שאומנם הם הגיעו לסוף בישולם, אבל אם הם ימשיכו להיות על האש, הם ימשיכו להיות משובחים יותר, וממילא יש חשש שעדיין הוא יחטא, האם גם לזה חששו, ולמרות שהוא בערב שבת כבר מבושל כל צורכו, שלא ישעה גדרה כזאת על גבי הקירה, או שבכזה מקום לא חששו, כיוון שסוף סוף זה הגיע לתכלית בישולו. נכון, שאם זה ימשיך להתבשל, זה יהיה משובח יותר, אבל בשביל זה בן אדם לא יבוא ויחטא את הגחלים בשבת, ויהיה מותר לו להשעות את זה על גבי קירה, שאינה גרופה או כתומה. אומרת הגמרא, עומר רבי צור בר נחמני, עומר רבי ישי, קטמה ועוברה משאירים עליה חמין שהוחמו כל צורכן, ותבשיל שבישל כל צורכו. אדם עשה את מה שמוטל עליו, לקח אפר, פיזר על גבי הגחלים. כעת הוא יכול להשאיר שם איזה גדרה שהוא רוצה, גם כזאת שהיא לא התבשלה כל צורכה. הבעיה היא שהוברה, עברו כמה דקות והגחלים חזרו ובערו. כעת הוא יכול להשעות את זה או לא? אומר רבי יצחוק בשם רבי ישעיה, רק תבשיל שהוא חמו, רק חמין שהוא חמו כל צורכם ותבשיל שהתבשל כל צורכו, יהיה מותר. אבל מה שלא הגיע לכל צורכו, לא הגיע לסוף בשולו, יהיה אסור. אז קודם כל אנחנו רואים כאן בשיטת רבי ישעיה, שהוא אוחז כמו חכומים, שלהשעות על גבי קירה שאינה גרופה, אסור, אלא אם כן זה הגיע לתכלית בשולו, לכל צורכו. כיוון שלפי חנניה, הרי אנחנו אומרים, שלעולם לא צריך כל צורכו, מספיק שליש בישולו, ואז כבר לא יצטרכו בכלל לגרוף ולקטום. אם פה הוא מצריך שיגיע לכל צורכו, בהכרח שהוא סובר כחכומים. דבר נוסף אנחנו רואים ברבי ישעיה, שכיוון שסוף סוף הגחלים חזרו והוברו, אז מה זה משנה מה שהוא שם את האפר קודם? עכשיו יש חשש שהם יחטא, ולכן באים חכומים וגוזרים גם על מצב כזה, שיהיה אסור לו להשעות את זה, ורק בתבשיש שיתבשל כל צורכו, יהיה מותר לו להניח את זה, שאז אין חשש גם בעינה גרופה וכתומה. אומרת הגמרא, שמע מינו מצטמק ויופל אם מותר. אפשר להוציא מרבי ישעיה חידוש גם כן, לא רק שהוא פסק כחכומים, אלא גם שהוא סובר בשיטת חכומים, שכשחכומים אמרו בעינה גרופה וכתומה, שצריך שהתבשיל יגיע לכל צורכו, זה דווקא עד שהוא מגיע לכל צורכו. אבל אם הוא הגיע לסוף הבישול, גם במצטמק ויפה לו, דהיינו שהתבשיל ממשיך להתבשל, אז הוא מצטמק, הוא הולך ומצטמצם בגודל שלו, אבל הוא משתבח בטעם שלו, גם בזה הוא סובר שמותר. מסביר רש"י איך רואים את זה. כיוון שאם מדובר במצטמק ורע לו, אז מה החידוש של רבו ישעי? מצטמק ורע לו? ודאי שיהיה מותר, הרי הוא ודאי לא יבוא לחטות. כיוון שאם הוא יחטא זה רק יערוס לו את התבשיל, זה ישרוף לו את התבשיל, בהכרח שלכאורה הוא בא להתיר גם במצטמק ויפה לו. אז אם כן רואים, הוא סובר, רבי ישעיה, ששיטת חכומים, שיתירו במצטמק ויפה לו, אם זה הגיע לכל בישולו, אפילו בעינה גרופה וכתומה. אומרת הגמרא, שמע מינו, מצטמק ויפה לא מותר. עונה גמרא שאני אוכל דקטמה. דהיינו, כיוון שמדובר פה במקרה כזה שהוא שם אפר, הוא כבר עשה פעולה כנגד החטיית גחלים, הוא יראה שאין לו עניין בעברת הגחלים אל עד רבה, הוא מקרר אותם, אז לכן כאן, למרות שהם חזרו והוברו ואנחנו דנים אותם כמו גחלים שלא שם עליהם אפר, אבל עדיין יש הבדל, ולכן כאן אנחנו מתירים גם במצטמק ויפה לו, אבל במקום אחר, שהוא לא גרף וקטם, אנחנו נאסור במצטמק ויפה לו. יוכי מאי לממרה, שאת הגמרא, אם ככה, אז מה החידוש שבא רבי ישי לומר, שמצטמק ויפה לו, בגלל שהוא קטם את זה, יהיה מותר? מה נאמר? אם הוא איתי רק במצטמק ויפה לו בגלל שהוא שם את האפר, אבל אם הוא לא שם את האפר, אז יהיה אסור ביפה לו, וכל מה שיהיה מותר זה רק במצטמק ורע לו, אז אין חידוש בדברי רבו ישי. עונה הגמרא, וברא יצטריך אליי. יש פה חידוש במה שכתוב שלמרות שהוא שם אפר, כיוון שהגחלים חזרו והוברו, ממילא יש פה חזרה למצב של אינה גרופה וכתומה, וצריך שהתבשיל יגיע לכדי כל צורכו. תויסס כאן מדברים, מה קושיית הגמרא יוכי מאי לממרי? הרי ודאי שיש פה חידוש, כי אנחנו אומרים שבמצטמק ויפה לו, בסתומה יהיה אסור. לא כמו שהבנו באב אמינה, שאפשר לדייק מכאן לכל מצטמק ויפה לו שיהיה מותר, אלא רק בגלל קטמה יהיה מותר כאן, אבל במקום אחר שלא קטמה, הוא לא שם שם אפר, אז יהיה אסור במצטמק ויפה לו. למה זה לא מספיק שלעצמו לחידוש? ממשיכה הגמרא, מהו דתימה? כיוון דהוברה, אדרו לו למילסה קומייסה, קומש מלון. הייתי חושב שכיוון שסוף סוף הוברה, אז נחזיר את זה למצב שאינה גרופה וכתומה, וממילא נאסור גם במצטמק ויפה לו, כמו במצב שאינה גרופה וכתומה, קומש מלון שעדיין, כיוון שהוא שם שם האפר, אנחנו מתירים את זה. אז בעצם החידוש של רבו ישי, שאומנם באינה גרופה וכתומה, יהיה אסור במצטמק ויפה לו, ורק במצטמק ורע לו, שזה ודאי לכולי על ממותה, כי הוא לא יבוא לחטות. בכל אופן, אם הוא שם אפר, וזה חזר והובער, אז אמנם נדון את זה כמו גחלים בוערות, ויהיה אסור להניח על זה תבשיל עד שהוא לא יתבשל כל צורכו, אבל כן עתיר תבשיל שמצטמק ויפה לו אם הוא יגיע לכל צורכו, ועל זה לא נגזור. כיוון שיש פה איזושהי פעולה שהוא עשה של אפר, שזה מראה כנגד החטיית גחלים, שעד רבה הוא בא לקרר אותם. אומר רבי בר חנן, וכעת אנחנו נראה מהי שיטת רבי יוחנן בנושא שלנו, ונראה שלוש שיטות בשיטת רבי יוחנן, בעצם כל שיטה סוברת שרבי יוחנן אמר משהו אחר. אומר רבא בר חנא, אמר רבי יוחנן, קטמה והוברה משין עליה חמין שהוא חמור כל צורכן, ותבשיל שבישל כל צורכו, ואפילו גחלים של רותם. דהיינו, הוא אומר את ההלכה שרבי ישי אמר, שכיוון שהגחלים חזרו והוברו אחרי שהוא שם את האפר, יש דין של גחלים שבוערות, וממילא צריך שהתבשיל יתבשל כל צורכו, וממילא אנחנו אוסרים כל עוד שזה לא יתבשל כל צורכו. אומרת הגמרא, ואפילו גחלים של רותם. דבר נוסף שרבי יוחנן מוסיף, אפילו רותם, שסוג של גחלים כאלו שהם בוערות, וגם כאשר כלפי חוץ הם נראות קבועות, בפנים יש בעירה פנימית. הבעירה הפנימית הזאת גורמת שעוד כמה דקות זה יצא החוצה וימשיך לבעור. בכל אופן, אנחנו מתירים, כיוון ש הוא שם על זה אפר, אנחנו נתיר לו כאשר זה יתבשל כל צורכו. אומרת הגמרא, שמע מינו, מצטמק ויפה לא מותר, לכאורה, באיזה מקרה הוא בא להתיר, כפי שדייקנו בדברי רבו ישי באב אמינא, הרי במצטמק ורע לו פשיטה שמותר, אלא מה? מצטמק ויפה לו, ועל זה הוא בא לחדש, שלמרות שיפה לו, יפה לתבשיל שימשיך ויתבשל, הוא לא יבוא לחטות בגלל זה, ולכן מותר, ואם כן, אומרת הגמרא, אז רואים שהוא סובר כחנניה, כמו חכומים, שבאמת צריך שיהיה גרופה או כתומה בשביל להשעות תבשיל, ורק שיתבשל כל צורכו, רק אז אנחנו מתירים באינה גרופה או כתומה, אבל מצטמק ויפה לו, אנחנו לא חוששים, אם זה יגיע לכל צורכו זה מספיק לנו. אומרת הגמרא, אי אפשר להוכיח את זה מדבר רבי יוחנן, שאני אוכל דקטמה, סוף סוף כמו שתרצנו על איבדי רבו ישי, כיוון שהוא שם כאן אפר וזה מראה פעולה כנגד הפוכה מחטיית הגחלים, זה פעולה שמצננת את הגחלים, ממילא, לכן ניתרנו במצטמק ויפה לו, אבל מקרה רגיל שהגחלים בוערות, הוא לא קטם, לא גרף, שם אנחנו נאסור גם במצטמק ורע לו. ולכן דיבר רבי יוחנן דווקא על מקרה שהגחלים, שהוא קטם אותם והם חזרו והוברו. אבל גחלים רגילים שהוא לא קטם אותם בכלל, לא שם עליהם אפר, יהיה אסור גם במצטמק ויפה לו, אפילו שהגיע לכדי כל צורכו. רש"י מאיר שבשני המאמרים, גם ברבי ישי וגם ברבי יוחנן, אנחנו מעמידים את דבריו לגבי מצטמק ויפה לו. ולכאורה הרי הדוגמה שכתוב כאן זה חמין ותבשיל. חמין לכאורה זה דבר שמצטמק ורע לו. מים חמים, ככל שהם ממשיכים להתבשל אחרי שהם הגיעו לחום, אז הם מתחילים להצטמק ומתחילים להתעדות. אז אדם לא מעדיף שזה ימשיך להתבשל. בכל אופן, אנחנו הבאנו את חמין, אומר רש"י, להשמיעין את דבעיני שהוא חמו כל צורכה מבעוד יום. להשמיע לנו לגבי החלק הזה שצריך שזה יוחם כל צורכו. שדנים את זה כמו גחלים בוערות, וצריך שזה יגיע לכדי הרמת חום המקסימלית. אומרת הגמרא, יוחי מאי למאמרי? כמו ששאלנו עלי בדי רבי ישעיה, וברא יצטריך אלי, אי נוח, שאת הגמרא זה לא חידש כלום, גחלים של רותם יצטריך אלי. עונה הגמרא, רבי יכולנו להוסיף פה עוד משפט, מעבר למה שרבי ישעיה אמר, שאפילו בגחלים של רותם, שהם, כמו שאמרנו, כלפי חוץ, נראים קבועות, אבל זה לא עוזר, כיוון שיש בהירה פנימית, וזה ברור שזה יחזור ויבער, כמו גחלים בוערות רגילות. בכל אופן, אנחנו מתירים יותר כאשר הוא שם הזה אפר, ואנחנו מתירים גם מצטמק ויפה לו. אז בעצם, יש לנו כאן שיטה אחת בדברי רבי יוחנן, שהוא פוסק כמו חכומים, שבאמת שהיא אסורה רק בגרופה וכתומה, מתי יהיה מותר? רק כאשר התבשיל יתבשל כל צורכו, ומצטמק ורע לו. אבל אם מצטמק ויפה לו יהיה אסור, אלא אם כן הוא שם אפר, והם חזרו והוברו. אומר רב ששת, אומר רבי יוחנן, וזו שיטה קיצונית, להתיר, כי רש"י סוכה בגפת ובעצים משינה להחמין שלא חמו כל צורכן, ותבשיל שלא בישל כל צורכו. הקר לא יחזיר עד שיגוף ועד שייתן את האפר. פה כתוב בעצם את שיטת חנניה, שכיוון שהוא משה, שכאשר הוא רוצה להשעות את הקירה, את הגדרה על גבי הקירה, מותר להשעות גם בלי גרופה וכתומה, ואפילו אם לא בישל כל צורכו. ולמה? כמו שאמרנו, עלי בדרך חנניה, כיוון שזה הגיע לשליש בשולו, הוא לא יבוא לחטות. אבל לגבי חזורה, זה יהיה אסור עד שיגוף ועד שייתן את האפר. ואם כן, אומרת הגמרא, כוסובה מתניסין להחזיר תנן. זה בעצם שווה לאפשרות הזאת שאמרנו שהמשנה דיברה גרופה וכתומה, זה דווקא במקום שרוצה להחזיר את הקדרה על הקירה. אבל לגבי שהייה, אבל לשעות, משעין אף על פי שאינו גרוף ואינו כתום. אז בעצם, זה כמו שיטת חנניה, כך סובר רב ששת, עלי בדרך רבי יוחנן. אומר רובה, תרווי ותנוני. אומר רובה, שני החלקים שרבי יוחנן כאן הביא, הם משניות מפורשות. גם החלק שמותר לעשות בעינה גרופה וכתומה, כאשר זה הגיע לכדי בישול, כדי שליש בישולו, שאפשר כבר לאכול את זה, אין חשש שיחטא, וגם החלק שאסור להחזיר, אלא אם כן גרוף וכתום, זה משניות. לשעות תנינה, לגבי השהייה, כתוב במשנה לאל, הם נותנים את הפת בתוך התנור עם חשיכו, ולא חררה על גבי גחלים איזשהו פת, עוגה על גבי הגחלים, אלא כדי שיקרמו פניה. דהיינו שזה יגיע לרמת אפייה שאפשר כבר לאכול את זה. או קרמו פניה, שורי. אפשר לדייק מהמשנה, מה קורה כאשר קרמו פניה, יהיה מותר, למרות שנמצא על גחלים, אולי הוא יחטא כדי לזרז את האפייה שלה, אלא אנחנו רואים שלא חוששים בשהייה, ולכן ברגע שזה יגיע לכדי מאכל, שאפשר לאכול את זה גם בדוחק, זה מספיק לנו ולא צריך גרופה או כתומה. זה החלק הראשון שרבי יוחנן אמר, וזה משנה מפורשת. להחזיר נמי תנינה, לגבי חזרה שהוא אמר שיהיה אסור אלא אם כן גרף או קטם, גם זה משנה. כפי שראינו במשנה שלנו, בתילה אומרים אף מחזירים, ועד כאן לא יקושור בסיל, אלא בגרופה או כתומה. גם אם נעמית המשנה בחזורה, על חזורה כתוב, צריך גרופה או כתומה, אבל בשינה גרופה או כתומה לא היא. עונה גמרא, ורב ששת נמי, דיוק כדי מסניסים קומש ולא נכון. אתה צודק, אפשר לדייק את זה מהמשנה בפרק א', בדף י"ט עמוד ב', לגבי חררה ולגבי פת. שם אנחנו באמת רואים או קרמו פניה שורי, שאז כבר למרות שזה לא הגיע לתכלית בישולו, תכלית אפייתו, כבר יהיה מותר בעינה גרופה או כתומה, אבל את הדיוק הזה, שהוא לא כתוב מפורש במשנה, בא רבי יוחנן אליבא דרב ששת לפרש אותו, ולכן כן הבאנו את הממרה הזאת, וזה החידוש שלנו. אומרת הגמרא, אגב, רש"י כאן מוסיף שהנקודה שהגמרא לא הביאה את המשנה שלנו לגבי החלק הראשון והחלק השני לשאול ששניהם מובאים מהמשנה שלנו אם נעמית המשנה של להחזיר תנן, כיוון שלכאורה גם את החלק הראשון של להשעות יהיה מותר גם בעינה גרופה וכתומה, גם אפשר לדייק מהמשנה שלנו, כיוון שרצינו לומר שגם אם לא החלק של להחזיר תנן, גם אם לא המשנה שלנו, אפשר עדיין להסתדר עם משניות אחרות שזה שם מבואר יותר, ולכן הגמרא שאלה מהמשנה לאל בגבי פת. אומר רב שמואל בר יהודה, אומר רבי יוחנן, קירה שעיסוקה בגפת ובעצים, משין עליה תבשיש שבישל כל צורכו, וחמין שהוא חמו כל צורכן, ואפילו מצטמק ויפה לו. רב שמואל בר יהודה מביא בשם רבי יוחנן שיטה שלישית. אם הוא רוצה להשעות על גבי קירה, אז כתוב, אם בישל כל צורכו, יהיה מותר, ואפילו מצטמק ויפה לו. זאת אומרת, לפי זה יוצא שאנחנו סוברים כמו חכומים, שלא מספיק לנו שליש בשבילו, אלא צריך שיתבשל כל צורכו, ורק אז יהיה מותר, כאשר זה אינה גרופה וכתומה, צריך שיתבשל כל צורכו, אבל בשונה ממה שהביא רבי בר חנה בשם רבי יוחנן, ששם אמרנו מצטמק ויפה לו אסור, אומר רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן, שמצטמק ויפה לו מותר. על זה חזל לא גזרו שהוא יבוא לחטות, כיוון שסוף סוף זה הגיע לסוף בישולו. אומר להאומד רבונו לרב שמואל בר יהודה, או רב שמואל דאמרת רבי הוא מצטמק ויפה לו אסור. אחד התלמיד הרחומים שמע את הלוכה שרב שמואל בר יהודה אמר, הוא סבר שהוא אמר את זה בשם עצמו. ואם כן, כך מסביר הריטבו, שזה היה בעצם הבנת השואל. ולכן הוא שואל אותו, הרי רב ושמואל פסקו שבמצטמק ויופה לא יסור. זאת אומרת, הם פוסקים כמו חכומים, שצריך בשביל להשעות, צריך לגרוף, ואם זה לא גרוף או כתום, אז אסור לך להשעות כל עוד שזה לא מתבשל כל צורכו, ומצטמק ורע לו. אבל אם זה מצטמק ויפה לו, עדיין יש חשב שהוא יבוא לחטות. אז איך אתה מתיר במצטמק ויפה לו? אומר לאותו ליסנות, יודה דאומר רב יוסף, אומר רב יהודה, אומר שמואל, מצטמק ויפה לו אסור? האם אני לא יודע שרב יהודה אומר שמואל אמר שמצטמק ויפה לו אסור? כי כהמין הלוך לרב יוחנן כהמין, מה שהבאתי, רב שמואל בר יהודה, שהוא סובר את הממרה הזאת, לא אמרתי זה בשם עצמו, בשם רב שמואל בר יהודה, אלא אמרתי שרב שמואל בר יהודה ציטט את רב יוחנן. אני יודע שרב שמואל בר יהודה, כשהוא מביא את שמואל, הוא אומר הלוך אחרת, הוא אומר שמצטמק ויפה לו אסור. בשם רבי יוחנן הוא הביא שמצטמק ויפה לו מותר. אומר לרב עוקווה ממיישן, מיישן זה היה עיר שסמוכה לבובל. אז אומר רב עוקווה מהעיר מיישן לרב אשי, אתון דמקרביתון לרב שמואל, אתם גרים בבובל. בובל נוהגים כמו הפסק של רב שמואל. עבידו כרב שמואל, אז תנהגו כמותם שהם אומרים שאסור כל השם מצטמק ויפה לו. ענן, נעביד כרב יוחנן. אבל אנחנו, כיוון שאנחנו לא בבובל, אנחנו יכולים לנהוג להקל כמו רבי יוחנן. זאת אומרת, הוא סבר שבעצם ההלכה היא כרבי יוחנן, שמצטמק ויפה לו מותר. ולא חוששים בכזה מקרה לומר שצריך לגרוף ולקטום כי עדיין הוא יבוא לחטות. אבל הוא אומר לו, אתם נוהגים כרב ושמואל, אתם נמצאים במקום של רב ושמואל וכבר נהגו להחמיר שם כמותם, אז תחמירו גם אתם. אנחנו יכולים להקל כמו ההלכה. אומר לאביי לרב יוסף, מהו לשעות? ורשי מסביר את קושיית אביי לרב יוסף על שהייה בלי גרופה או כתומה. תוסס מביא עוד אפשרות. אבל רשי מעמיד, האם מותר לשעות, להשעות קדרה על גבי הקירה בעינה גרופה או כתומה? זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאנחנו מדברים כאן, האם המשנה שיצריך גרופה או כתומה, זה חוזר רק על חזורה, אבל שהייה יהיה מותר גם בלי גרופה או כתומה, וכמו שחנן יסובר. אומר לי, או רב יהודה, משהו לי ואוכיל. ראינו שרב יהודה, כשהכינו לו את המאכלים, היו משאים את זה על גבי הקירה בשבת, והוא היה אוכל. אומר לי, בר מיני דרב יהודה, לכיוון דמסוכן הוא אפילו בשבת נמי שורי למייבד לי. כיוון שרב יהודה היה חולה, אז ממילא גם בשבת יהיה מותר, כיוון שפיקוח נפש. אז אין לי ראיה ממעשייה שהכינו לרב יהודה, כיוון ששם יש אתר מיוחד, ואפילו היה מותר להכין לו, לא רק להשעות. אני רוצה לשאול, לי ולוך מהי? מה הפסק לי ולך, איך אנחנו צריכים לנהוג? אומר לי, בסורי משהו, דו רב נחם וריצחוק מורה דאוב דאווה, רב נחם וריצחוק, היה מדקדק מאוד במעשים שלו, הוא משהו לי ואוכיל, ולמרות זאת, הוא השעה את המאכל, והוא היה אוכל, ואם כן, אומר בעצם רב יוסף, לאביי, אין מקום לחשוש, אפשר לפסוק שהמשנה היא דיברה לגבי חזורה, אבל לגבי שהייה, יהיה מותר בעינה גרופה או כתומה, כמו שרב נחמן בעצמו, למרות שהיה מדקדק במעשיו, כך נהג בעצמו, וממילא, כך ענה לו לאביי. אומר רב אשי, קואים נקמי דרבונה, ושיין לי קסה דארסנה, הייתי משמש לפני רבונה, ושאו, ישאו לו גדרה, על גבי קירה של קסה דארסנה, דהיינו, זה דגים קטנים שהיו מתבשלים עם השומן שלהם, והיה שם גם קמח ואוכל, ולא ידענו אם משום זה כוסוב המצטמק ויפה למותו, האם כיוון שהוא סובר כמו שאמרנו, באמת שצריך, ייתכן כחכומים, שצריך שיתבשל כל צורכו אם זה אינה גרופה או כתומה, אבל שם זה היה, יתבשל כל צורכו, והוא התיר, למרות שזה היה מצטמק ויופלוי, אם משום דקבן דייס בי מייכה, מצטמק ורלוי. או כיוון שמעורב שם בדגים הקטנים האלו, מעורב שם גם קמח, ייתכן שהוא התיר כיוון שהוא סבר, שזה נקרא מצטמק ורלוי, וזה מותר לכולן, מוודאי, אין חשש שיחטא, זה ישרוף לו את האוכל. אומר רב נחמן, מצטמק ויופלוי אסור, מצטמק ורלוי מותר. רב נחמן פוסק כמו רחומים, בשביל להתיר בעינה גופה וכתומה, צריך שהקירה, הגדרה תהיה מבושלת כל צורכה, אבל גם במצטמק ויפלוי, גם אסור, אלא אם כן זה מצטמק ורלוי. ומסביר רב נחמן מה הכלל בזה, מתי זה יופלוי, מתי זה רלוי, כלו לדמיסה, כל דייס בי מייכה, מצטמק ורלוי. אם מעורב קמח, אז ככל שזה ימשיך להתבשל, זה ילך וישרף. לבר מתבשיל דליפטה, חוץ מתבשיל של לפת, דאף על גב דייס בי מייכה, מצטמק ויפלוי. בלפת, גם כאשר יש שם, מעורב שם קמח, והוא ממשיך לבשל את זה אחרי שזה הגיע לכל צורכו, שמה זה מצטמק ויופלוי. ולמה? כיוון שהלפת היא משהו חריף, אז ממילא הקמח הולך וסופג את החריפות, ולכן זה כן משבח את המאכל, למרות שמעורב פה קמח. אבל בלי זה כל מאכל עם קמח, זה מצטמק ורלוי ומותר. ואני מילא עוד כלל, דיס בי ביסרי. אבל דיס בי ביסרי מצטמק ורלוי. דווקא כאשר יש שם הבשר, ממילא השומן של הבשר, יחד עם הלפת, עם הקמח, זה גורם ל... להוציא את החריפות של הלפת. אבל אם אין בזה בשר, מצטמק ורלוי הוא. וכי יסבי בישרי, נמי לא יאמרון אלא דלי קובוי לו לאוכין. גם כאשר מעורב שם בשר, אז אני אומר שזה מצטמק ויופלוי, וממילא זה יהיה אסור, זה דווקא כשהוא לא צריך את זה לאוכין. אז ממילא יותר חשוב לו הטעם מאשר המראה. נכון שזה ממשיך ומתבשל וזה משתבח בטעם, הוא מעדיף את זה כיוון שאין לו אוכין, הוא צריך שזה יגיע ל... שיא הבישול, לשיא הטעים, ולא שזה ייראה טוב. אבל קובוי לו לא אורחין. אם יש לו אורחין והוא רוצה שהחתיכות ייראו טוב, שם הוא היה מעדיף לעצור את זה בכל צורכו. הוא לא היה מעדיף להמשיך ולצמק את זה תוך כדי הבישול הנוסף. ולמה? כיוון שמצטמק ורלוי הוא. זה הולך ומצטמק, החתיכות לא ייראו, המאכל הזה לא ייראה כבר טוב, ולכן זה נקרא מצטמק ורלוי. זאת אומרת, למרות זה משבח את המאכל בטעם, כיוון שהמראה יורד והוא צריך את זה לאורחים, אז אני מסתכל על בעל הגדרה וכלפיו זה מצטמק ורלוי, וממילא יהיה מותר לעשות את זה בעינו גופו וכתומו. לפדה, דיינו, אם זה מאכל של לפת, דייסה ותמרה, מצטמק ורלהן. הדברים האלה זה נחשב למצטמק ורלהן, וממילא יהיה מותר לעשות את זה בעינו גופו וכתומו. אז אם כן, היה לנו כאן בעמוד כמה וכמה שיטות ב... מחלוקת של חכמים וחנניה ולגבי שהייה. יש לנו את רבו ישעיה שהוא אומר שאם הוא לא גרף בעינו גופו וכתומו, אז אפילו במצטמק ויופלוי סתם ככה יהיה אסור, אלא אם כן הוא קטם וזה חזר והובר. רבי בר בר חנה, ראינו שלוש שיטות ברבי יוחנן, רבי בר חנה בשם רבי יוחנן סובר כמו רבי ישעיה, שאפילו מתבשל כל צורכו אם זה מצטמק ויופלוי אסור. רב שייסי בשם רבי יוחנן אומר ש הלוך כחנניה, ועם אלה, אם זה הגיע לשליש בישולו, זה כבר מספיק בעין הגוף וכתומו ואין חשש, ועם אלה יהיה מותר לעשות את זה. רב שמואל בר יהודה בשם רבי יוחנן אומר, שיטה אמצעית, שמותר להשעות את זה, כאשר זה הגיע לכל צורכו, אבל אפילו במצטמק ויופל לא הוא מתיר, לא כמו שרב בר חנה סבר. רב יוסף אמר לאביי, לרב שמואל, אמרנו שהם נהגו בבובל והם אסרו, והם סוברים שאפילו במצטמק ויופל לא יאסור. רב יוסף ענה לאביי שרב נחמן מצאנו, רב נחמן בר יצחק, שהוא נהג לגבי עצמו למרות שהוא היה מדקדק במייסים, הוא התיר אפילו בעינו גופה וכתומו לפי רשי, זאת אומרת הוא פסק כחנניה, ויהיה מותר אפילו בעינו גופה וכתומו, אם זה הגיע לשליש בישולו, לעשות את זה על גבי הקירה. רב אשי הסתפק במנהג של רב הונה, האם מה שהוא התיר לגבי דגים קטנים עם קמח, זה בגלל שהוא סבר שמצטמק ורלוי, או בגלל שמצטמק ויופלוי, והוא התיר אפילו במצטמק ויופלוי, למרות שזה עלי בדרך החומים, כי סוף סוף זה הגיע לכל בישולו. רב נחמן מחלק בין מצטמק ורלוי למצטמק ויופלוי, והוא אומר לנו את הכלל, שאם יש שם קמח, אז זה מצטמק ורלוי, זה הולך ונשרף, אבל חוץ מלפת, ששמה אנחנו אומרים, שזה מצטמק ויופלוי למרות שיש שם קמח, אלא אם כן יש שם בשר, אז אני אומר שאם יש בשר ואין אורחים, אז אני אומר שזה מצטם בגבי אפלו. זאת אומרת, בקמח רגיל, מאכל של קמח, בלפת לפת עם קמח, אני אומר שזה מצטמק ויופלוי. אבל אם יש לו אורחים, אז שמה זה מצטמק ורלוי, כיוון שהוא מעדיף שהבשר יישאר בצורה יפה. אז ממילא, אם יש שם בשר עם הלפת, זה מצטמק ויופלוי, ואם יש אורחים, זה מצטמק ורלוי. תוספס אומר שההלכה היא כמו חנניה, כיוון שכך ראינו שרב ששס אמר בשם רבי יוחנון, ועם אלה הלכה כמו שרב ששס אמר, ולמה? כיוון שיש לנו את הסתם משנה, מדף יוטס עמוד בייס, ששם ראינו לגבי פת, כפי שהגמורה כאן הביאה, ששם פסקנו הלוכה בסתומה, כמו שיטת חנניה, ממילא, אז אנחנו פוסקים כחנניה, ובשהייה יהיה מותר, למרות שיש פה כמה וכמה המוירונים שפסקו כחרומים, אנחנו פוסקים להלוכה כמו חנניה, ויהיה מותר להשעות בעינה גרופה וכתומה, כל עוד שזה הגיע, ברגע שזה הגיע, לשליש בישולו.